ערב טוב ומבורך. מקובל לציין בי"ד בחשוון את יום פטירתה של רחל אמנו, ואיך אמרו הקדמונים, האמת אהובה מכל, ולכן אנחנו ראשית כל נדון בשאלה של אמיתות המסורת המייחסת את פטירתה של רחל אמנו לי"ד בחשוון. נאמר בפרשת ויחי, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בדרך. רש"י אומר שיש בדבריו של יעקב אבינו מעין וידוי, הוא מודה על, הוא מבקש מיוסף לסלוח לו על זה שהוא לא קבר את רחל במערת המכפלה. והביטוי של רש"י שמע זה שאל תאמר שבאותה שעה היה שעת גשמים, שאז אולי קשה להוביל אותה עד מערת המכפלה, אלא להפך, כשרחל מתה זה היה בזמן שהארץ מנוקבת כקברה בין פסח לעצרת. כך אומר רש"י. קשה לומר שי"ד בחשוון זה בין פסח לעשרת. מסקנה, לפי רש"י, רחל לא מתה בי"ד במר חשוון. זה דבר אחד. יש מקור אחר, דברי רש"י הם במדרש, מדרש רבה נדמה לי. לעומת זה יש מדרש אחר בילקוט שמעוני, שאומר שבנימין נולד בי"ד בחשוון, במר חשוון. י"א במר חשוון, אם זה מותו של בנימין, זה גם יום פטירתה של רחל אמנו, שרחל נפטרה בשעה שהיא ילדה את בנימין. אז אם כן, יש לנו פה שתי מסורות סותרות. האחת אומרת י"א בחשוון, השנייה אומרת בין פסח לעצרת. לי נראה, זאת השערה, שהמקור העתיק היה שרחל מתה בחודש השני. מה זה החודש השני?
יער.
זה או יער או מר חשוון, תלוי מהו הראשון. אם הראשון זה ניסן, אז השני זה יער. אם הראשון זה תשרי, השני זה מר חשוון. אז כנראה שבמקור הקדום היה כתוב שהיא נפטרה בחודש השני, הוא יער, ויש אומרים במר חשוון. איך כותבים יש אומרים בראשי תיבות? י' א'. אז אם זה יצא, י' א' במר חשוון. איך נראה לי? אולי סתם אני אומר, וזאת האמת ההיסטורית, לא יודע. הצריך היה שרחל תיפטר ביום מן הימים, אז יש לנו 364 אפשרויות אחרות, אבל ייתכן גם שהאפשרות הזאת היא האמת. עכשיו, מה זה מלמד אותנו? כלומר, בין שנלך לפי המסורת, הרואה את ספירתה של רחל באייר, ובין זו הרואה את ספירתה של רחל במר חשוון, הצד השווה הוא שזה החודש השני. זה כנראה משהו באופייה של רחל אמנו להיות שנייה. היא שנייה בשנים, הרי היא הקטנה ולאה אחותה היא הגדולה. היא גם השנייה לנישואין עם יעקב. יעקב התחתן תחילה עם לאה ואחר כך עם רחל. כן, זהו אופי מיוחד, אופי של האדם השני. מצאנו את זה בהרבה אנשים בתנ"ך, למשל אדם הראשון, שהיה שני לנחש, הנחש קדם לו, ולחווה שהייתה שנייה לאדם הראשון, הבל שהיה שני לקין. יש תמיד מעמד מיוחד לשני. אחד הדברים שאמרו בעלי הרמזים הוא שמי שיודע שהוא שני הוא הבכור האמיתי, ומצאו לזה רמז באותיות בכור, בית תף ורש, בכור. ב' זה האות השנייה באחדים, כף השנייה בעשרות, רש השנייה במאות. אם כן, מי שיודע שהוא שני ושהאחר הוא העיקר, הוא הבכור האמיתי. ויתכן שיש משהו מזה ברחל אמנו. כן, רחל מופיע כאישיות שנייה במשפחה, ואף על פי כן אומר רש"י, עקרת הבית הייתה, זאת אומרת האישה העיקרית מצד האמת. אבל על מנת להבין את דמותה של רחל, ויש פה הרבה מה ללמוד, זה מה היא מלמדת אותנו, כן? אפשר לראות את רחל כצדקת. כן, תמיד אפשר להגיד, אמותינו הצדקניות. ואז לחפש מה אצל רחל היה צדקות, וללמוד ממנה. ולומר, מוריי ורבותיי, תראו מה יש ללמוד מאותה צדקת, הלוואי וכל בנות ישראל יהיו כמוה. וזה מאוד בונה מבחינה מוסרית, זה נותן נושאים לחשוב עליהם, כיצד יהיה יותר טובה, כיצד ילמד מרחל אמנו. כל אלה דברים נכונים. אבל זה אפשר ללמוד מכל הצדיקות שבעולם. יש, זה שהתורה סיפרה את סיפורה של רחל, זה כנראה בא ללמד אותנו משהו לדורות, כי הרי נבואה שנכתבה לדורות, שנצרכה לדורות נכתבה. ויש להבין אם כן את רחל על רקע כל ספר בראשית כולו ומטרתו של ספר בראשית. יש בספר בראשית תיאור תולדות לידתה של האומה הישראלית. ולידתה של האומה הישראלית היא לא לידה פשוטה. התורה מספרת שזה לקח 3 דורות לפחות, אם לא 4 דורות, כדי שעם ישראל ייוולד. כשהייסורים של הלידה הזאת זה ייסורי הבירור בתוך המשפחה של בני תרח. וכאן צריך לעזור קצת אחורה את דברים שדיברנו עליהם בהזדמנויות אחרות. וזאת השאלה, לשם מה נולדה המשפחה העברית? יש ויכוח על הדבר הזה, ויכוח עתיק. הוויכוח התחיל עוד בימי תרח, כששני צידי המחלוקת העיקריים הם אברהם ונחור. אולי קצת להגיד עוד קצת לפני זה, עבר, אבי אבות כל המשפחה, היה אדם שדאגתו הייתה כיצד לפתור את בעיית הפיצול בין בני האדם. איך אני יודע שזה מה שהדאיג אותו? הוא קרא לבן שלו פלג. אומרת התורה, מדוע? כי בימיו נפלגה הארץ. אנחנו רואים שאצל עבר יש דאגה לבעיית הפילוג. אם כן, למה נולדה המשפחה העברית? כדי לחבר מחדש את לבבות בני האדם. ישנה שאלה כיצד עושים את זה. יש שיטה אחת, הלוא היא שיטתו של נחור. נחור סבר שעל בני העבר לישב בין העמים, לייסד קהילות קהילות של עברים שיתקנו את העולם. זאת השיטה של נחור. קוראים לזה יהדות קוסמופוליטית, או יהדות הגולה. כלומר, נחור התנדב להיות הרב הראשי של חרן, ומשם להשפיע על אומות העולם. בעוד שאברהם סבר שתיקון העולם יבוא על ידי שיצאו מן הגולה של חרן, ישובו לארץ אבותיהם, היא ארץ כנען, ומכאן יפיצו את אור הקודש בעולם כולו. מניין לי שמה שאני אומר הוא נכון, אין צורך לחזור על זה, למדנו את זה בשיעורים קודמים. אני רק מזכיר את זה בקצר. יוצא לפי זה שבמשפחה של אברהם ובמשפחה של נחור קיים מתח גדול מאוד בין שתי שיטות שעניינם כיצד ליישם את העבריות. האם על ידי קוסמופוליטיות של פיזור בין האומות, או על ידי מוקד לאומי אוניברסלי בארץ ישראל. זאת המחלוקת. ומפני המחלוקת הזאת, המשפחות האלה רבות כל הזמן על הנשים. בדור הראשון, אברהם ונחור לוקחים לנשים את פליטות השואה. כן, את הבנות של הרן. הרן, האח השלישי, שלא זכה להשתתף בהכרעה כי הוא נשרף בכבשנים של אור כשדים, הותיר 2 בנות. האחת מילכה והאחת עסקה. נחור לקח את מילכה לאישה, ואברהם לקח את עסקה לאישה, עסקה היא שרה. אומרים חזק. זאת אומרת שכבר מההתחלה, כל אחד רוצה למשוך את שרידי פליטי השואה אל הכיוון שלו. ואז נוצרות שתי משפחות. כשלאברהם נולד יצחק, ובמשפחת נחור נולדה רבקה בת בתואל בן נחור, עלה הרעיון להתחתן שוב, והשאלה המרכזית היא, מי יגור אצל מי? האם יצחק ירד בחרן, או שמא רבקה תעלה לארץ ישראל? זה כל נושא השיחה בין אברהם לבין עבדו, ובין העבד אברהם לבין משפחת בתואל ולבן. מי יגור אצל מי? כשהוויכוח הוא פה עמוק מאוד, האם הגולה משמשת מפלט לבני אברהם, או שמא הגולה היא שריד קדום שצאצאיו צריכים לעלות לארץ ישראל? וזה הוויכוח. בתקופה של יצחק ורבקה, ארץ ישראל ניצחה, כמו משפחת אברהם ניצחה. זה היה אחרי התיקו שבין אברהם לבין נחור, אז נהיה פתאום 2-1 לטובת משפחת אברהם. דור אחרי זה, כשיש צרות בארץ ישראל, יעקב בורח מפני אחיו שרוצה להורגו. הוא בורח אל משפחתו בגולה. אומר לו לבן, איזה מזל יש לך, שבזמן שיש לך צרות של אינטיפאדה, יש קהילה שלמה שמוכנה לקבל אותך בניו יורק. תראה, היה כדאי. כן? אז תיקח את ביתי לאישה, אבל דבר אחד, תעבוד איתי ביהלומים פה, אל תחזור לשם. ואז בעצם יש כבר תיקו 2, נכון? 2-2, לטובת משפחת נחור, כי בסופו של דבר הוא נותן לו שתי בנות, אפשר לומר זה אפילו 3.2, זה 3-2. ועל רקע זה אפשר גם להבין מה שקורה בהמשך. מה שקורה בהמשך הוא שיעקב מחליט לחזור לארץ ישראל, ודווקא אז, עם נשיו, עם ילדיו, ואז ההחלטה של לבן זה שהוא יהרוג את יעקב. יהרוג את יעקב, את בנותיו ואת הנכדים שלו. מה השתגע? פשוט מאוד, על ידי שיעקב, אחרי שכבר הקים את הגרעין הבסיסי של האומה הישראלית, אחרי שיעקב מחליט לשוב לארץ ישראל, הוא בזה פוסל רטרואקטיבית את כל השושלת שהתחילה בנחור. זאת אומרת, הוא מכריע בעד הירושלמי נגד הבבלי. ואז לבן מבקש להורגו. כלומר, יש ניסיון ברגע האחרון, כשעדיין אפשר, למנוע את תופעת האומה הישראלית, הארץ ישראלית. זה בעצם המאבק שמתהלך לאורך כל הסיפור של ספר בראשית בין שתי המשפחות. מעניין מי הוא האח של רחל ולאה. הרי ללבן יש בן. כן, וכתוב שיעקב שמע את בני לבן שהתחילו לדבר נגדו, תכננו שואה. לפי חז"ל, אחד מהבנים של לבן הוא הנביא בלעם. בלעם מנסה למנוע את תופעת האומה הישראלית בשורשה, על ידי הארמיות שלו. איך אמר בלעם בפרשת בלק? מן ארם ינחני בלק, מלך מואב. מהררי קדם, כלומר זה סיפור ישן. לך ערה לי יעקב, ולך זועמה ישראל. בלעם, אמרו חז"ל, בולע עם, או מבלה עם. זה הפונקציה. אז מי הן רחל ולאה במשפחה הזאת? הם הגרעין הטהור, הטיפת קודש האחרונה שנשארה במשפחת נחור, שנדרשת להצטרף אל המשפחה של אברהם כדי להפרות את משפחת, כדי להפרות זה את זה ולהוליד את האומה הישראלית. אפשר לומר, רחל ולאה זה המטוס האחרון. לפני שהגולה נעלמת, יש עדיין משלוח אחרון של נשמות שראויות להצטרף אל הקדושה הלאומית הישראלית, כדי להוליד סוף סוף עולם חדש. כך שאם בנות טובות עולות מחוצה לארץ, להתחתן עם בנים מארץ ישראל, אז זה סימן שאנחנו בדור של התיקון האחרון. והשאלה באמת בתוך המשפחה הזאת, הרי בהתחלה לא ידעו ששתי הבנות תתחתנה עם יעקב, השאלה היא מי הוא הראוי להוליד את בית ישראל, האם זאת לאה או שמה זאת רחל. נאמר במגילת רות שבני יושבי בית לחם אמרו לבועז, ייתן האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתהן אל בית ישראל. כנראה שאי אפשר לבנות את האומה הישראלית בלי שתי האישויות האלה, מוכרחים שתהיה לאה ומוכרחים שתהיה רחל. ומלכתחילה זאת רחל, לא לאה. בדיעבד זאת לאה וגם רחל. יש פה איזשהו שינוי שקורה כאן. אז עלינו להבין את הדברים כפי שהם מובאים בכתוב. נאמר, קודם כל נדבר על הפגישה הראשונה שהייתה ליעקב אבינו עם רחל. נאמר, וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. אז מה הוא הלך לעשות? זאת הייתה הגלות הראשונה של עם ישראל. כן, יעקב אבינו כבר היה עם ישראל באישיות אחת, והוא יוצא ארצה בני קדם, זאת הגלות הראשונה של עם ישראל. זהו האב טיפוס של כל הגלויות. וישא עיניו, מה זאת אומרת וישא עיניו? מסתכל לאן? למעלה. זאת אומרת שהוא הסתכל בשמיים. וירא והנה באר בשדה. איך אפשר להסתכל למעלה ולראות באר בשדה? כוונה שכל זה במראה הנבואה, ברוח הקודש. כן, וישא עיניו, הוא רואה למרחוק. וירא והנה באר בשדה. למה משמשת באר? להשקות, מה? עדרים ובני אדם. ואם לא ישתו, מה יקרה? ימותו, יפה. אז מה זה באר? זה מקור החיים. ויעקב ראה שמקורות החיים נמצאים בעולם. יש מקורות חיים. והאבן גדולה על פי הבאר. מה זה אומר? שמקורות החיים סתומים. כלומר, אפשר שבני אדם יהיו מאושרים, אבל זה סתום. ולמה זה סתום? אז אומר הכתוב, ונאספו שם כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצון, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. כלומר, אי אפשר לשתות מן המים של הבאר, מפני שאין שיתוף פעולה בין בני האדם. צריך קודם כל שיעשו כל העדרים, שיהיה שלום עולמי, שלום בין כל בני האדם, סוף סוף מקורות החיים ייפתחו עבור האנושות כולה. אבל אני לא מבין, למה הם צריכים להשיב את האבן על פי הבאר? אם כבר הצליחו לפתוח את האבן הזאת, לפתוח את הבאר ולהסיר את האבן, למה להחזיר את האבן? ההסבר הוא פשוט כי אין אמון בין בני האדם. כלומר, כל אחד מפחד שהשני ייקח לו את כל המים. לכן הם רוצים לראות אחד את השני בזמן שהם שואבים את המים מן הבאר. זאת אומרת, זה עולם בלי אמון. אבל בכל זאת, יש איזושהי שאיפה של התאחדות. צריך שיאספו כל העדרים. ויאמר להם יעקב. יעקב מדבר אם כן עם הרועים. מה זה רועה? מנהיג. כלומר, יש פנייה של עם ישראל אל מנהיגי האנושות. ויאמר להם יעקב, אחי. אז מהו המסר של עם ישראל עבור האנושות? האחווה. ויעקב אומר, באתי לומר לכם שאתם אחים. שואלים אותו, איך אתה יודע שאנחנו אחים? הוא אומר פשוט, מאין אתם? כולנו דברנו יש מאין, מאותו בורא, אז אנחנו אחים. והיום הוא, לא, אתה, זה הפילוסופיה שאתה המצאת. זו דעה מיסטית משלך. האמת היא, מחרן אנחנו. זאת אומרת, אנחנו, איך אומר רש"י, על וימות תרח בחרן? עד שבא אברהם יש חרון אף בעולם. זאת אומרת, אנחנו מחרון אפו של עולם. אנחנו מעולם שכולו טבע, שאין אפשרות לחדש בו, אין לו תיקון לעולם הזה. יעקב קצת מאוכזב, אומר, הידעתם את לבן בן נחור? מה פירוש השאלה הזאת? האם שמעתם בכל זאת על המשפחה של אברהם אבינו? נכון, אתם מיואשים מתיקון העולם, אבל האם יש לכם בבית את התנ"ך? האם יש לכם אותו רב מחר עולמי? ויאמרו ידענו, כן, זה נמצא באוצר של התרבות שלנו. ויאמר, השלום לו? כלומר, האם מה שקלטתם מן התנ"ך הזה, מהסיפורים על המשפחה של אברהם, זה מסר של שלום? ויאמרו, שלום. כלומר, נכון, זה קיבלנו. אם כן, יש תקווה בתוך התרבות של ארם למצוא שם יסוד בתיקון העולם. ומיד אחרי זה נאמר, והנה רחל ביתו באה עם הצאן. כלומר, רחל היא ההופעה הממשית של אותה תקווה לתיקון עולם. זה מה שאמרו לו, אתה רוצה שלום? הנה רחל ביתו באה. ואז המפגש הזה הוא מפגש גדול, הוא המפגש שבו לראשונה יש מתבשרים באפשרות ממשית להקים את האומה הישראלית. ואז יעקב שואל שאלה יפה, הוא אומר, ויאמר להם יעקב, אין עוד היום גדול, השקו הצום ולכו ראו. כן? אז מה אפשר להבין בזה דרך פשט? הנה רחל הגיע, הוא רוצה לדבר איתה בשקט. אז הוא אומר, למה אתם פה? אולי תלכו להשקות את הצום. אמרו, תראה, אי אפשר, בגלל שעדיין לא נאספו כל העדרים, אז אי אפשר. זה ייקח זמן, תחכה, שכולם יגיעו, וזה, יוכלו לגלגל את האבן. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, ואז יש סדרה של דברים שקורים במהירות עד מדהימה, ולא מובן איך זה קורה. ויגול את האבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו. כל זה הוא עוד לא אמר מילה לרחל, כלומר הוא לבדו גולל את האבן. רש"י אומר להראות שכוחו חזק. למי הוא רוצה להראות שכוחו חזק? הוא רוצה לעשות עליה רושם? במובן, כן? אז ויגול את האבן על פי הדרך, הוא משקה את כל הצאן. אחרי זה וישק יעקב לרחל, הוא אף פעם לא דיבר איתה בחיים. וישא את קולו ויפק, ויספר יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא. מה התגובה של רחל? ותרוץ ותגן לאביה. לא יודע, אפשר להבין את הבהלה שאחזה אותה. זאת אומרת, אדם שלא מוכר מגלגל חזק מאוד, מסוגל לגלול את כל האבן, סימן שהוא חזק מאוד. איך תדע מה הוא יעשה? הוא משקה את כל הצאן, מנשק, בוכה, ואחרי זה הוא מספר, אגב, אני הבן דוד שלך, ואת מבינה שבאתי להתחתן איתך. זה מבהיל מאוד, בורחת לאביה. ובאמת, מה רצה יעקב בכל הדברים האלה? היא ודאי שהם לא דברים של מה בכך. התורה לא מעריכה בפרטים כאלה, פסטורליים ונחמדים, סתם ככה. יעקב בא, כשהוא ראה את רחל, הוא הבין שמה שכל האנושות איננה מסוגלת לעשות בלי להתאחד כולה, הוא יכול לעשות לבדו. כלומר, אם האנושות נכשלת, אינה מסוגלת לקחת את עצמה בידיים, אז צריכה לקום אומה מרכזית שתעשה את כל העבודה בשביל כל האנושות. ואז הוא מסיר את האבן. בזכותו מקורות החיים נמצאים. הוא יכול להשקות את הצאן של כולם. כן, מה אתה אומר? אנחנו כבר מזה אלפי שנים עושים את העבודה של כל האנושות. זה נכון. עובדים בשביל כולם. בכל. למשל, יש דבר ידוע, תרבויות נעלמות מן העולם, אומות נעלמות מן העולם. מי משמר מכל אומה את מה שראוי לשמר ממנה? עם ישראל. כלומר, הפכנו להיות מחסן השימורים של כל החלקים הטובים של האנושות. אז השארנו בתוכנו משהו ממצרים, משהו מאשור, משהו מבבל, משהו מאירופה, משהו מאמריקה. כל זה השארנו, מכל האומות האלה שנעלמו מן ההיסטוריה, השארנו משהו בתוכנו. ברור. אפשר לראות, כן, זאת עבודה עבור כל העולם. כתוב, וניצלתם את מצרים. מה זה וניצלתם? בנישון הצלה גם כן, גם מישון ניצול, אז גם מישון הצלה. כלומר, מה שניתן להצלה ממצרים העתיקה, נשאר בתוך האומה הישראלית. במילים אחרות, אנחנו בני ישראל המצרים האחרונים. כן. אפילו הגואל שלנו נקרא איש מצרי, והכתב שלנו כתב אשורי. כן. והחודשים שלנו חודשים בבליים, והמשטר שלנו דמוקרטיה מערבית. זאת אומרת, יש שאריות שאנחנו מביאים מן הכל. אז אם כן, יעקב אבינו הבין את זה, גלל את האבן לבדו מעל פי הבאר. כן. למה לא העמידו אותו לנשיא? כי הם לא הבינו אותו. והראיה שאחרי זה הוא נשק ובכה. במה מדובר? למה הוא בעצם נשק לרחל? נשק לרחל. באמת, היה אפשר, המפרשים אומרים שהייתה ילדה קטנה, עדיין, שהייתה ילדה. בסדר, הייתה ילדה, אין בעיה. אבל בכל זאת, משורת דרך ארץ, לומר, שלום לך רחל, אני יעקב בן דודך. ולהסביר, בין בני דודים אולי זה יותר מקובל. במיוחד אם הוא בא לשאת האישה, במיוחד עם ילדה קטנה. אבל בכל זאת, אבל סתם ככה, בלי להגיד מי הוא, זה מוגזם. אבל צריך להבין שאצל יעקב אבינו כנראה לא הייתה יצריות במובן השפל של המילה. כן? יעקב אבינו היה אדם שתיקן, אפשר להוכיח את זה מכמה פסוקים, יעקב אבינו היה אדם שאצלו יצרה דעריות לא היה קיים. לא במובן השפל כמובן. וזה אפשר להוכיח מכמה פסוקים שזה לא הזמן כעת להביא אותם. ולכן הנשיקה היא באה מפני משהו אחר. הדבקות הנשמות של יעקב ורחל זו עם זו. וההידבקות הזאת של הנשמות אי אפשר היה לדחות אותה. מצווה הבא לידיך אל תחמיצנה. זאת אומרת, זה כמו שבשעה שאדם מתעורר משנתו, ברגע שהוא מתעורר הוא צריך לומר מודה אני, ולא להמתין עד שיסיים את כל צורכי הבית וצורכי עצמו וכו', אלא הוא צריך מיד שההכרה שלו תתמלא בהודעה למי שנתן לו את החיים. אז כך המפגש הזה איננו סובל דיחוי, מוכרחים שתהיה הנשיקה מיד.
למה הוא לא נשיק אותה לפני ה...
למה הוא קודם כל גלל את האבן? זה בירר לו שהיא ראויה לו. השאלה למה הוא בכה מיד אחרי זה. אז רש"י מביא פירוש מהמדרש, פירוש חינוכי. הוא בכה כי הוא ראה שהוא לא ייקבר אמה, שהוא ייקבר במערת המכפלה והיא תיקבר במקום אחר. זה נכון, אבל זה לא על דרך הפשט. יש מדרש שאומר משהו אחר. המדרש אומר, הוא בכה כי הרועים הארמיים שהיו מסביב התחילו לצחוק. הם צחקו עליו. לא, צחקו על הנשיקה. הם צחקו על זה. זאת הסיבה שהם לא העמידו אותו לנשיא. אבל זה נראה להם מוזר. כתוב ככה, אמרו ראו איזה פוחז זה. כן? רק הגיע לעיר, אין מי שמכיר אותו, את הבחורה הראשונה שהוא פוגש ומנשק. ככה הם הסתכלו על זה. אז יעקב אבינו בכה. למה הוא בכה? כי הרי בשביל מה הוא מנשק את רחל? לטובת מי זה? לטובת הרועים בעצמם. אז אם הם לא מבינים אותו, אז הוא בוחר. אז אולי בגלל זה היה כדאי שלא ייתן את הנשיקה? לא. זה לא בגלל שהאנושות עוד לא מזדהה איתך מבחינה מוסרית, שאתה תעכב את מה שצריך לעשות לשם תיקון העולם. אל תחכה עד שכולם יבינו למה אתה צריך להיכנס לבית ג'אלה. תיכנס. אחרי זה יבינו. אבל בינתיים יש לבכות. קוראים לזה מנשקים ובוכים. זאת אומרת, אבל זה גם מה ש... אבל זה עצמו מסביר מה שאומר רש"י, שהוא לא ייקבר אימה. זאת אומרת שעוד לא מגיעים לעולם אידיאלי שבו כל הערכים מאוחדים. עדיין הן העולם מבין אותך. אבל, כן, ומה שאנחנו רואים מכל הסיפור הזה, שיעקב הבין שאצל רחל נמצא המנוף לתיקון הרועים, ובסופו של דבר של כל ההוויה כולה. כן.
משה, הוא גם
גולל,
יש גם
מצוות
תהליך של גלילת אבן,
ואותו התהליך של עצמו של אבן. משה לא גלל שום אבן.
הוא
הסיר את אבן מעבר. לא. הוא לא הסיר את האבן. לא. תחפש, אבל תראה שזה לא כתוב. בתנ"ך שלי לפחות. כתוב, היה כמו משה ויושיען, זה משהו אחר. השאלה למה הוא ישב על הבאר, משהו אחר, כן? וישב בארץ מדיין וישב על הבאר, אומר רש"י, מיעקב אבינו למד. זאת אומרת, יש קשר בין שני הסיפורים. מיעקב אבינו למד שלא נזדמן זיווגו אלא על הבאר. הזיווג של יעקב מה הוליד? את האומה הישראלית. אז מה הלך משה לחפש במדיין? להקים אומה אולי? זה אולי בהזדמנות ללמד על משה רבנו. עכשיו, בואו נחזור לרחל. עכשיו, אנחנו רואים כן שיש אצל רחל מנוף. איזה סוג מנוף הוא זה? כאן צריך להתבונן באופי האהבה שהיה בין יעקב לבין רחל. אם אנחנו מחפשים כיצד אבותינו התחתנו, יש תמיד בשבע ברכות מסבירים כיצד צריך להתחתן. לא יודע, הם כבר התחתנו, אבל איך מסבירים להם? ויצא בקריאה ליהודים להקים שם את מדינתם. ומאז התחילו לדבר גם על שיבת ציון, והקימו את מקווה ישראל ואת ראש פינה וכו' וכו', עד שקמה מדינת ישראל. כלומר, רבי אברהם בלבגוד צדק. כל הזמן שהבירור הזה של כישלונה של הפילוסופיה בתור מתחרה בשכל העליון של הנבואה, כל הזמן שהבירור הזה לא נעשה, ישראל לא יוצאים מגלותם. לקח הרבה זמן, אבל בסוף יצא. כן, מתנה? הוא מסביר שכל הכרה בסופו של דבר מתחילה מן החוש. כל הקטגוריות של החשיבה שלנו מתחילות מן החושים. כן? בדיוק. טוב, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על ביקורת הזמן התאורה. כך, יש בהוצאת מוסד דיאליק, מתורגם. אם יש לך זמן, תקרא. לא מאמין שיש לך זמן. טוב. עכשיו, זה לגבי אורך הגלות. אין לי שמה שהוא ארוך, כי אורך הגלות זה לא סתם. כן, אורך הגלות יש לו תפקיד. כן, בבקשה. שאלה מאוד יפה. מה עם המזרח הרחוק? דיברנו על זה. איך? עם ישראל לא מתמודד עם המזרח הרחוק. למה? תשובה אחת. נקרא תשובה קצרה. כן? זה לא הנושא של השיעור כעת, אבל נקרא תשובה קצרה. יש שני חטאים שהאנושות חטאה. האחד, חטא מגדל בבל. זה נכון. השני, חטא מגדל בבל. והראשון, חטא דור אנוש. מה ההבדל בין חטא מגדל בבל לחטא אנוש? מגדל בבל זאת מרידה בבורא. אנוש זה שכחת הבורא. עכשיו, לא נביא לכאן את כל המקורות הדבר הזה, אבל החלק המערבי של העולם הוא זה שחטא בחטא מגדל בבל. מה שאין כן החלק המזרחי של העולם, שהוא חטא רק בשכחת האלוה. לכן יצאנו לגלות במשך 3,000 שנה כדי לתקן את החלק המערבי של העולם. ולימדנו אותו דעת אלוהים. גמרנו עם זה, חזרנו לכאן. מכאן ואילך מתחיל התיקון של חטא דור אנוש על ידי השליחים שלנו, בוגרי הסיירות שיוצאים להימלאיה. זה בכל משפחה טובה בצפון תל אביב, אם הילד נורמלי, אז אחרי הבגרות המבריקה וזה שהוא היה בצנחנים, אז עוד לפני, בין השחרור לבין הסמסטר, אז הוא יוצא להימלאיה, נכון? כדי לראות את העולם הגדול. ובאמצע הוא חוזר לארץ, ובמקום להתחיל את הסמסטר הוא מגיע למכון דין. נכון? יש גם וגם. כן, אבל יש, וזה כלל גדול, קליפה קודמת לפרי. כלומר, זה שהיום המערב כל כך מוקסם מן המזרח, זה בגלל שהמערב כבר התרוקן מתוכנו. אז יש איזו משיכה בלתי מובנת כלפי המזרח, ששם עדיין יש משהו. כן, וחזרנו לציון על מנת להזריח גם כלפי שם. מה? אבל לא צריך לגלות. ברוך השם, היום יש כבר טלוויזיה, אינטרנט וכולי, אתה לא צריך כבר לגלות כדי להעביר רעיונות. כן. אתה מספיק לגלוש. כן, התרבות הנוצרית זאת פגישה בין היהדות לפילוסופיה. זה נושא עוד רחב, אבל זה פחות או יותר הבסיס. טוב, בואו נתקדם קצת. לפי זה מובן מדוע יש רק שלוש גלויות, אבל אפשר להבין את זה שיש שלוש גלויות גם באופן אחר.
כל פעם שאנחנו יוצאים מגלות, יש סיכום של כל הרווח שהתאסף מאותה גלות. ולכן כל פעם שיוצאים מגלות, יש תורה שניתנה. מפרש ספר הזוהר את מצוות שילוח הקן. מצוות שילוח הקן היא כזאת, כן, כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך הוא על הארץ אפרוחים וביצים, והאם רובצת על האפרוחים ועל הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען יטב לך וארכת ימים. אז מה זה המצווה המוזרה הזאת, שצריך לשלח את הציפור מן הקן, ולקחת את האפרוחים או את הביצים או את הבנים? שלושה ביטויים. אומר הזוהר דבר יפה. ביצים אלו בעלי מקרא, ואפרוחים אלה בעלי משנה, ובנים אלה בעלי קבלה. מה מכוון הזוהר לומר? מה הדבר פשוט? האם זאת השכינה, הבנים זה ישראל, והכן זה ארץ ישראל. אז מה זה שילוח הכן? זה גלות. שהשכינה מסתלקת מארץ ישראל, מסתלקת מעל ישראל, אבל בסוף יש רווח. ביצים, אפרוחים, בנים. ביצים זה כשיצאנו ממצרים, קיבלנו תורה שבכתב, בעלי מקרא. ביצים זה טעים, אפשר לאכול ביצה, אבל אין הרבה. כמה יש לאכול בביצה? כביצה. זה מה שיש לאכול. גם התנ"ך זה ספר מעניין, כולם אוהבים ללמוד תנ"ך, אבל כמה יש בתנ"ך? אפשר בשלושה ימים לקרוא את כל התנ"ך. אפרוחים זה כבר המשנה, זה כבר, הביצה כבר התפתחה. המשנה זה הרבה יותר חי, כמו אפרוח, אבל אי אפשר לאכול. כן? זה קשה ללמוד משנה וגמרה. כן? זה, על זה אמרו במדרש שיר השירים רבה, שחורות כעורב, אלו ההלכות. זה קשה. אבל אחר כך, אם אתה יש לך קצת סבלנות, אבל כשיצאנו מגלות בבל, יצאנו עם המשנה. התלמוד הוא תלמוד בבלי. ואחר כך יצאנו מגלות אדום עם אפרוחים שגדלו, הגיעו לידי בינה, בינה לשון בנים. וזה תורת הקבלה. יצאנו מגלות אדום עם תורת הקבלה. אם כך, גמרנו את העבודה. אם יצאנו עם שלושת החוכמות האלה, סימן שאין צורך יותר בעוד גלות. זה טוב לדעת מדי פעם שזאת הגלות האחרונה שהייתה. כי לפעמים אנשים קצת נבהלים. מדינת ישראל תתקיים או לא תתקיים? היא תתקיים, הרי גמרנו כבר. תם עוונך בציון, לא יוסיף להגלותך. אומר רש"י במגילת איכה על הפסוק הזה, כשישובו מגלות אדום, אין יותר גלות אחר כך. גמרנו. כיוון שחזרנו מגלות אדום, אנחנו מובטחים שלא נגלה יותר. כן.
אומר חזרנו, ועדיין רוב העם לא בארץ.
רוב העם לא בארץ, אז מה? גם כשחזרנו מבבל, רוב העם לא היה בארץ. וגם כשיצאנו ממצרים, רוב העם נשאר שם. מה זה אומר? זה, משהו, זה לא אומר כלום. זה לא מדבר מבחינה כמותית. האם יש שיבה לעצמאות מדינית, או אין שיבה לעצמאות מדינית? והרי יש. קיבוץ, כן, ברוך השם. מעולם לא היו כל כך הרבה יהודים בארץ ישראל. מה קורה? תורת הקבלה. איפה היא הופיעה? בזמן גלות אדום. נכון? אוקיי? כן.
גלות רביעית,
כן, יש כל מיני אנשים שמפיצים דברים כאלה. כן, שכביכול יש מדרש, לא, המדרש הזה אומצא לחלוטין. שכביכול יש מדרש שתהיה גלות ישמעאל, שבמשך 9 חודשים ישמעאל ישתלטו על ארץ ישראל, נכון? לא היה ולא נברא המדרש הזה.
ולא
איזה תירוש שאני אראה? לא, אני אסביר לך בדיוק איפה לקחו את זה. במסכת יומא כתוב אין בן דוד בא עד שתתפשט מלכות הרשעה על כל העולם 9 חודשים. עכשיו, כל מקום שבו כתוב מלכות הרשעה בחז"ל זה רומא. אז רומא זה כבר היה. וזה נכון, העולם המערבי נוצרי השתלט על כל העולם כולו בתקופה הקולוניאליסטית. ובדיוק אחרי שהוא עשה את זה, קמה מדינת ישראל. אבל יש גרסאות של הצנזורה, שכדי לא לכתוב מלכות רומא או מלכות הרשע, כתבו מלכות. אז יש כאלה שפירשו את הכוונה מלכות ישמעאל. ואין אין שום, שום קשר למה שקורה היום. כן.
אבל עכשיו אנחנו
שולטים על הגויים, אבל עכשיו אנחנו לא שולטים על הגויים. לא אמרתי שסוף הגלות שאנחנו שולטים על הגויים. לא אמרתי. שהגויים לא שולטים עלינו, זה משהו אחר. זה אותו דבר. שהגויים לא שולטים עלינו. ברוך השם, הגויים לא שולטים עלינו. אומר הרמב״ם, מה?
אתה לא רוצה שהמטרה,
זה לא קשור לגאולה, זה נושא אחר. זה כשישראל עושים רצונו של מקום. לא לערב, אני אמרתי שני דברים שלנו. כן, בבקשה.
זה
טוב, זה לא שייך לנושא של השיעור, אבל נגיד את זה בקצרה. התחלת את הגאולה, זה היה כשקמו המושבות הראשונות במאה ה-19 בארץ. ראש פינה, פתח תקווה, חדרה וכו'. בסדר? זה נקרא התחלת את הגאולה. איך אני יודע? חז"ל אומר את זה. עכשיו, גאולה זה יציאה מעבדות לחירות. כלומר, אנחנו בגאולה מאז ה' באייר תש"ח, מאז שחזרה העצמאות המדינית. גאולה שלמה זה כשנגמור עם ערפאת. ויהיה... בית המקדש, ותשוב הנבואה, ויהיה שלום בעולם כולו, ותשוב השכינה לשכון מתוכנו כמקדם, ויותר טוב. אבל גאולה אנחנו כבר, זה 53 שנה שאנחנו בימות המשיח לפי הגדרה של ההלכה. עכשיו, אני רוצה פה להוסיף נקודה חשובה. הגלות זה לא רק דבר נורא, זה באופן בסיסי עבודה זרה. להיות בגלות זה בעצם לעבוד עבודה זרה. זה גמרא במסכת עבודה זרה, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. זה בטהרה, אבל זה עבודה זרה, בסופו של דבר. ו... מה? זה במסכת עבודה זרה, דפי עמוד זה. כתוב, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. איך זה? מה קורה? שכינה זה מושג גמיש. שכינה גלתה עם ישראל ושכינה לא זזה מהכיסא בכותל המערבי, וגם כל עשרה יהודים שכינה שורה, ואין שכינה שורה בפחות מ-22,000 מישראל. אז זה מושג גמיש. יש לך שכינה הרבה, שכינה מעט, אין שכינונת, מגה שכינה, יש לך הרבה. אבל קודם כל הנושא של עבודה זרה שיש בגלות. התורה מספרת בפרשת ויתחנן, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו במעשי ידיכם. זה נורא, נכון? זה עבודה זרה בדיוק. הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבוד תובדון מהר מעל הארץ, אשר השם אלוהיך מביא אתכם שם על יד אשתה. לא תאריכון ימים עליה, כי שמתי שמדון, והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מעט בגויים אשר יפיץ אתכם השם שם. כל זה על מה? על עבודה זרה. מה המשך העונש? ועבדתם שם אלוהים אחרים, עץ ואבן, אשר לא יוכלו אלוהים משום. מה זה העונש? הרי בשביל זה הוצאת אותנו. הוצאת אותנו בגלל שעבדנו עבודה זרה. אז מה אתה אומר? אני אגלה אתכם ותעבדו שם עבודה זרה. מה זה? לא מובן. במיוחד, גם סגנון התורה הוא לא ברור. התורה אומרת, ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. זאת אומרת שדווקא בחוץ לארץ האלים הם של עץ ואבן שלא יאכלון ולא ימישון. אז כאילו משתמע שבארץ ישראל עבודה זרה זה רציני. ככה אני משמע. אמרו בעלי הדרשות, עץ ואבן זה הצלב והקעבה. ישבנו בין הגויים שעובדים לעץ, הנוצרים, ישבנו בין הגויים שעובדים לאבן, זה המוסלמים במכה. אז בין אלוהי עץ ואבן, באמת לא יוכלון ולא ימישון, לא יוכלון, שם אין כלום. אבל העניין הוא שעבודה זרה בארץ ישראל זה רציני, כי הכוח של עבודה זרה בארץ ישראל שואב מן השכינה ששורה שם. בחוץ לארץ אין שכינה, אז מאיפה תשאב עבודה זרה? זה ריק, זה ריק מתוכן. ולכן אומרת הגמרא, זה העומק של הגמרא שאומרת שזה עבודה זרה בטהרה. זאת לא עבודה זרה טמאה, אין שם עבודה זרה באמת. ונאמר, אבל ההמשך של הפסוק בתורה הוא עוד יותר לא מובן. אבל לא רגע, לפני ההמשך של הפסוק. יוצא לפי זה, שאיזה ישראל עובדים עבודה זרה בטהרה? יהודים שהולכים לבית הכנסת, לומדים בישיבה, ואוכלים בשר כשר, באטליז, והולכים למקווה. כן, היהודים האלה, אומרת הגמרא, הם עובדי עבודה זרה בטהרה. למה? אומרים בעלי הסוד, אומרים, מפני שכל עבודת השם שנעשית בגלות, מחזקת את השר של אותה אומה. הכוח הרוחני שעובדים לו עובדי עבודה זרה מקבל את פרנסתו מעבודת השם של היהודים דשם. עכשיו מובן מה שכתוב בהמשך הכתוב, אחרי שנאמר ועבדתם שם אלוהים אשר לא יוכלון ולא יונישון ולא יריחון, אומר הכתוב וביקשתם משם את השם אלוהיך. כלומר אתה תתפלל בבית הכנסת, מה עבודה זרה הזו? אתה תתפלל שם, תבקש את השם בעבודה זרה הזו, וביקשתם משם את השם אלוהיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, הקדוש ברוך הוא ימשיך להתגלות אליך גם דרך הצינורות הסתומים האלה. זאת אומרת שיש דרך הגלות חיפוש של הקדוש ברוך הוא דרך העבודה זרה של הגלות, כדי ללקט את הניצוצות שנפלו בתוך התרבויות הדתיות האלה, ואחר כך אנחנו משיבים אותם לארץ ישראל כדי להאיר את העולם באור של אמונה טהורה ואמיתית. כן. נכון. לכן באמת עתידים בתי כנסיות שבחוץ על הארץ להיעקר ממקומם ולהיקבע בארץ ישראל. ככה אומרת הגמרא. כלומר, אי אפשר להשאיר שם את הקודש שם. שם הוא נטמע. אז בסופו של דבר, אנחנו משם חוזרים לארץ ישראל. וההצדקה של יהדות הגולה, ציפייתה לארץ ישראל. אם יהדות הגולה אינה מצפה לארץ ישראל, אז היא עבודה זרה ממש. כל זמן שהיא מצפה לארץ ישראל, היא עדיין בבחינת עבודה זרה בטהרה בלבד. כן. קודש לא מקבל תומה. תלוי. כן, כן. נכון, לכן זה עבודה זרה בטהרה, לא עבודה זרה בטומאה. אבל יש גם ספר תורה שכתבו מין. ספר תורה שכתבו מין, צורפים אותו. מה זה ספר תורה שכתבו מין? זה הנפרות. זאת אומרת, זה ספר תורה שכבר לא משמש למטרה של התורה. הרי כל העניין של גלותנו זה כדי שנשוב. אם זה גלות לא על מנת לשוב, אז זה כבר ראוי לשריפה. אבל ברוך השם שכל הדברים האלה הם היסטוריה עתיקה, ושחזרנו לארצנו, ועכשיו אנחנו עסוקים לא בליקוט ניצוצות, אלא בסידור הניצוצות באפסנאות של ארץ ישראל.